שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ביומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות מעשה הקורבנות בפרק 13 וב-14 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות כל מנחה כמצוותה האמורה בתורה. הקדמה, חביתי כהן גדול היא מנחת חביתין שמקריב הכהן הגדול בכל יום, חציה בבוקר וחציה בין הארבעים. הלכה ב' וכיצד עשיית חביתי כהן גדול, מביא סרון שלם וחוצהו בחצי סרון שבמקדש, אף על פי שהיא קרבה חצאין, אינה מתקדשת לחצאין. כלומר, מביאים עשירית היפה סולת ומקדשים אותה במידת היסרון שבמקדש, ולאחר מכן מחלקים את היסרון לשניים בעזרת מידת חצי היסרון שבמקדש. ומביא עמה שלושה לוגין שמן, כ-900 סמק, שנאמר בשמן תעשה. להוסיף לשמן כנזקי הכבש. בכל קורבנות המנחה היו נותנים לוג שמן לכל יסרון, למנחת חביתי כהן גדול הוסיפו במידת השמן, ונתנו בה כמות השווה לשמן של מנחת נזקי כבש. הוא בולה לסולת בשמן וחולט אותה ברותחין, כלומר מערה עליה מים רותחים, ולש מכל חצי יסרון 6 חלות, נמצאו 12 חלות. הלכה ג' ואחת אחת היו נעשות, כלומר היה בולל את הסולת של כל חלה בשמן שלה ועורך אותה לאפייה בנפרד. וכיצד עושה? מחלק השלושת לוגין ברביעית שבמקדש, בכלי מדידה של רביעית הלוג שהיה במקדש, רביעית לכל חלה, והופך חלה מעט בתנור, ואחר כך קולה אותה למחווה בשאר רביעית השמן שלה. ואינו מבשלה הרבה, כלומר אינו הופעה הרבה לפני הטיגון, שנאמר תופינה, בין בשל ונה. תופינה, מדרשו תאפה נה. הלכה ד' ואחר כך עולה כל חלה וחלה לשניים בעומד, כלומר מחלק את החלות באופן מקורב, כדי שיקריב החצי בבוקר והחצי בערב, כלומר חצי מכל חלה בבוקר וחצי בערב, ולוקח החצאין וכופל כל אחד מהן לשניים, ופוטט עד שתימצא כל פתיתה כפולה לשניים. את חצי החלות היו כופלים ולאחר מכן מפוררים אותם לחתיכות קטנות, שכל אחת מהן כפולה לשניים, ומקריב החצאין עם חצי קומץ לבונה שלה בבוקר, והחצי הנשאר עם חצי קומץ לבונה בערב, ואם הייתה מנחת חינוך, אינו חוצה. אלא מקריבה כולה כאחת עם קומץ לבונה. כלומר, את החלות של מנחת החינוך לא מחלקים, אלא מקריבים אותן בבת אחת, ושתיהן כליל לאישים. כלומר, מנחת כהן גדול ומנחת חינוך אינן נאכלות אלא נשרפות על המזבח, כשאר מנחות כהנים. הלכה ה', מנחת הסולת כיצד הייתה נעשית, מביא יסרון סולת או כמה עשרונות כפי נדרו, ושמן הראוי לה לוג לכל יסרון, הוא מודד ביסרון של מקדש ונותן שמן בכלי, ואחר כך נותן עליו את הסולת, ואחר כך נותן שמן אחר על הסולת ובולל בו הסולת, ואחר כך נותנה בכלי שרת וצק לתוכה, שופך עליה שמן. ושמן שנתן תחילה, עם שמן הבלילה, עם השמן שיצק, הכל לוג לאיסרון, ונותן עליה לבונתה. הלכה ו' מנחת המחוות והמרחשת כצד, נותן השמן בכלי ונותן עליו הסולת, ונותן על הסולת שמן אחר ובולל הסולת, ואחר כך לשה בפושרין, ואופה אותה במחוות או במרחשת, כמו שנדר, ופוטט אותה פיתים, ונותנה בכלי שרת, ויוצק עליה שאר השמן, ונותן לבונתה. הלכה זין, מה בין מחוות למרחשת? מרחשת יש לה שפה, דפנות, כמחוות של ימינו, והבצק שאופין אותו עליה רך, שרי יש לה שפה ואינו יוצא, כלומר הבצק אינו נוזל מהמרחשת. ומחוות אין לה שפה, כלומר היא מתכת שטוחה ללא דפנות, והבצק שאופין אותו בא קשה, כדי שלא יצא מכאן ומכאן, כלומר עושין אותו קשה כדי שלא יישפך מצידי המחוות. הלכה ח' מנחת מאפה תנור כצד, אם חלותי בולל הסולת בשמן, בכל השמן של המלחה, ולש בפושרין, ואופה ופוטט ונותן בכלי שרת, ונותן עליה לבונתה. ואין בה יציקת שמן, שנאמר חלות מצות בלולות בשמן, ואם רקיקין הן, לש את הסולת בפושרין, ללא שמן, ומושך את הרקיקין בשמן, כלומר מורח את השמן על הרקיקים עד שהוא נגמר, שנאמר ורקיקי מצות משוחים בשמן, והראה לי שאחר אפייה מושך אותן. הלכת את וכצד מושכן, מביא לוג שמן לכל יסרון, ומושכן וחוזר ומושכן עד שקלה כל השמן שבלוג. הלכה יהוד, כל ארבע מנחות אלו האפויות, כשאופין אותן, אופין כל יסרון 10 חלות, ואם ריבה בחלות או חיסר, כשרה, וכצד פוטטין אותן, כופה לחלה לשניים, והשניים לארבעה, ומבדיל, כלומר מקפל את המנחה פעמיים ל4 שכבות, ומפריד את הכפליים, ואם הייתה המנחה של זכרי כהונה, אינו מבדיל, כלומר, את מנחת הכהנים שאינה נקמצת, לא מחלקים לחתיכות אלא מקפלים אותה ומשאירים את הכפליים מחוברים. ופוטט, לאחר שכפל והבדיל, מפורר את הכפליים לחתיכות קטנות בגודל של כזית, וכולן פתיתתן כזיתים, ואם הגדיל הפתיתין או הקטין, כשרה. הלכה י' לא בלל ולא פתת, לא הגיש, לא משך את הרקיקין, כשרה. לא נאמרו כל הדברים האלה, אלא למצווה לכתחילה, שכך היא מצוותה. אבל היציקה מעכבת, וכן מליחת הקומץ מעכבת. הלכה י' סדר הבאת המנחה כצד, מביא אדם סולת מתוך ביתו בקלטות סלים של כסף ושל זהב, או של שאר מיני מתכות, כלי שהוא ראוי לכלי שרת, כלומר, הראוי להיות מהכלים המשמשים לעבודת הקודש במקדש, כלי עשוי ממתכת, ואם הייתה מנחת הסולת, נותנה לכלי שרת, כמו שהיא ללא הכנה, ומקדשה בכלי שרת, על ידי נתינה זו מתקדשת הסולת של המנחה, ואם הייתה מן המנחות הנאפות, הופעה שם במקדש ופוטט כמו שבארנו, ונותן הפתיתין לכלי שרת, ונותן עליה שמנה ולבונתה, על הסולת או על פתיתי המנחות האפויות, ומוליכה אצל כהן, והכהן מוליכה אצל המזבח ומגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן, כלומר הכהן מקרב את הכלי שבא המנחה לפינה הדרומית מערבית של המזבח, ודיו, כלומר אינו צריך להצמיד את סולת המנחה עצמה, אלא מספיק להצמיד את הכלי שבו המנחה. הוא מסלק את כל לבונתה לצד אחד, וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, המקום במנחה שבו יש הרבה שמן, שנאמר מסולתה ומשמנה, ונותן הקומץ לכלי שרת, ומקדשו בכלי שרת, וקומץ שחלקו בשני כלים אינו קדוש, וחוזר ומלקט את כל לבונתה, ונותנה לקומץ שבכלי, ומעלה אותו על גבי המזבח ומולכו, ונותן על גבי אישים מכלי שרת, כלומר משליך את המנחה לאש המזבח מהכלי, ואם מנחת כהנים היא, שמוקטרת כליל על המזבח, אינו קומץ, אלא נותן מלח על כולה, ומשליך הכל על גבי האישים. הלכה י"ג, כיצד קומצין מנחות הנקמצות, כדרך שקומץ כל אדם, פושט פס ידו וקומץ, כלומר, תומן את כף ידו בכלי שבו המנחה, כשגב ידו כלפי מעלה, ואוסף ממנה קומץ על ידי קיפול כל האצבעות לכף היד. קמץ בראשי אצבעותיו, כלומר, הכניס את ראשי אצבעותיו בלבד לתוך המנחה, ואסף באמצעותם את הקומץ לכף ידו, או מן הצדדין, הכניס את הקומץ לכף ידו מהצד באמצעות האגודל, ולא על ידי קיפול האצבעות, לא יקטיר. ואם הקטיר, הוא הורצה. ואם הוסיף בקומץ, כגון שיחיק אצבעותיו וקמץ, כלומר שלא יצמיד את אצבעותיו ונוספו הגרגירים או הפתיתים שבין אצבעותיו לכמות של הקומץ, הרי זה פסל. הלכה י' אומר הרמב״ם, אין קומץ פחות מכשני זיתים, ומקצת הקומץ מעכב את כולו. אם חסר מעט משיעור הקומץ, הוא פסול. והקומץ והלבונה מעכבים זה את זה, כלומר לא יוצאים ידי חובה בהקטרת הקומץ ללא הלבונה, ולא בהקטרת הלבונה ללא הקומץ. הסולת והשמן מעכבים זה את זה. ומקצת השמן מעכב את כולו, כלומר אם חסר מעט משיעור השמן, המנחה פסולה. אין פחות מלוג לעיסרון, כמו שבארנו לעיל בפרק י' ב' בהלכה השביעית. עד כאן מהשיעור הימי ברמב"ם מספר עבודה בלכות מעשי הקורבנות בפרק י' ג'. שלום וברכה, לימוד הרמב"ם הימי ואנחנו עוסקים בספר עבודה בלכות מעשי הקורבנות בפרק 14 ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, מתנדב אדם ונודר עולה ושלמים וכל מי שירצה מחמשת מיני מנחות הבאים בנדר ומדבה, ומתנדב או נודר מנחה ממנחות נסכים לבדה, הגם שמנחת נסכין, סולת בלולה בשמן, בא עם הקורבן, יכול להביאה בפני עצמה, מאיזה מין משלושת מיני מנחת נסכים שבארנו, נסקי צון, איל ובקר, ומתנדב או נודר יין בפני עצמו, לניסוך על גבי המזבח ללא קורבן, או שמן בפני עצמו, ומקריב ממנו קומץ למזבח, והשאר נאכל לכהנים, או לבונה בפני עצמה, ומקריבים את כולה למזבח, או עצים למערכה, מפני שאין כקורבן, שנאמר ולקורבן העצים. הלכה ב', שניים מתנדבים או נודרים קורבן אחד, עולה או שלמים, אפילו פרידה אחת של תורים או בני יונה, יחידה אחת, תור אחד או בן יונה אחד, מביאים אותה בשותפות, אבל המנחה אינה באה בשותפות. ודברים אלו דברי קבלה הן מסורת חכמים. הלכה ג' הניח מנחה לשני בניו ומת, הרי אלו מביאים אותה, הגם ששניהם ירשו אותה אינה נחשבת כמנחה הבא בשותפות. הלכה ד' איזה הוא נדר ואיזו היא נדבה, האומר הרי עליי עולה, או הרי עליי שלמים, או הרי עליי מנחה, או הרי דמי הבהמה זו עליי עולה, או שלמים, זהו הנדר. כי ההתחייבות מוטלת על האדם ומתייחסת אליו, עליי, ולכן היא נדר. אבל האומר הרי בהמה זו, או דמי בהמה זו, עולה או שלמים, או הרי היסרון הזה מנחה, זוהי נדבה. מפני שההתחייבות מתייחסת לדמי הבהמה ולא לאדם, ולכן היא נדבה. הלכה ה', מה בין נדרים לנדבות, שנודר אם יפריש קורבנו ועבד או נגנב, חייב באחריותו, עד שיקריב כמו שנדר, ומתנדב ואמר זו, אם מת או נגנב, אינו חייב באחריותו. הלכה ו', האומר דמי שור זה עליי עולה, ודמי בית זה עליי קורבן, כלומר עליי להביא את שוויו לבדק הבית, ומת השור, ונפל הבית, חייב לשלם, שהרי התחייבות זו היא נדר. אמר, הרי עליי עולה על מנת שלא אתחייב באחריותה, כלומר, התחייב להביא קורבן בלשון נדר, והתנה שלאחר שיפריש את הבהמה לקורבן, לא יהיה חייב באחריותה אם תמות, אינו חייב באחריותה. הלכה זין, כבר בארנו שהעושה בית חוץ למקדש לקריב בו קורבנות, אינו כבית עבודה זרה. ואומר הרי עליי עולה שהקריבנה במקדש, והקריבה בבית זה, לא יצא. הגם שבית זה אינו בית עבודה זרה, אי אפשר להקריב בו קורבנות, ולכן לא קיים את התחייבותו בהקרבה בבית זה. שהקריבנה בבית זה, אם הקריבה במקדש, יצא. הקריבה באותו הבית, יצא. הרי הוא כמי שנדר עולה על מנת שלא יהיה חייב באחריותה, ולכן כאשר הקריב אותה שלא במקדש, יצא ידי חובת נדרו. ואנוש קראת על העלייתה בחוץ, כדין המקריב קורבן מחוץ למקדש. וכן אם אמר, הרני נזיר על מנת שהגלח בבית זה, אם גילח שם, יצא. הרי הוא כמי שנדר לצייר עצמו, והרי צייר, ואינה נזירות. כלומר, כשמשלים הנזיר את ימי נזירותו, עליו לגלח את שערות ראשו ולהביא למקדש קורבנות. קורבנות אלו מכונים תגלחת הנזירות. ואם קיבל על עצמו נזירות בתנאי שיביא את קורבנותיו לבית זה, אין כאן קבלת נזירות אלא התחייבות סתמית, לא לשתות יין וכדומה. הלכה חת, חטאת ואשם אינן באין אלא על חת, ואין באין בנדר ונדבה. האומר הרי עלי חטאת או אשם, או שאמר הרי זו חטאת או אשם, לא אמר כלום, גם אם מחויב חטאת או אשם. מכיוון שלא יפריש לחת מסוים, אין ההקדשה חלה. היה מחויב חטאת או אשם, ואמר הרי זו לחטאתי או לאשמי, או הרי המאות האלו לחטאתי או לאשמי, דבריו קיימין. הלכה תת, האומר קורבן מצורע זה או יולדת זו עליי, כלומר אדם קיבל על עצמו להביא עבורם את הקורבנות שמחויבים, אם היה אותו מצורע או היולדת עניים, מביא הנודר קורבן עני, ואם היו עשירים, מביא הנודר קורבן עשיר, אף על פי שהנודר עני. והכסף משנה והרב קורקוס כתבו שאם הנודר עשיר, צריך להביא קורבן עשיר, אגם שהיולדת או המצורה עניים. הלכה י' האומר חטאתו ואשמו ועולתו ושלמיו של פלוני עליי, אם רצה אותו פלוני, הרי זה מניחו להקריבן על ידו בשבילו, ומתכפר לו. אותו אדם שהיה חייב קורבן, יצא על ידי הקרבת המקריב. רצה בשעת הפרשה ולא רצה בשעת הקרבה, אלא חזר בו, בעולה ובשלמים, מקריבן ומתכפר לו בהן, אף על פי שאינו רוצה עתה, שרי רצה בשעת הפרשה. אבל בחטאת ואשם לא נתכפר לו, עד שירצה בתחילה ועד סוף. הלכה י' האומר הרי עליי כנדרי רשעים, שמנדריהם נזיר וקורבן ושבועה, חייב בכולם. כשהתחייב לדבר מסוים ואמר שאם יעבור על דבריו, יהיה עליו כנדרי הרשעים, שמנדרי נזיר וקורבן ושבועה, שכן הרשעים רגילים לנדור ולהישבע בשעת כעס וכדומה. כנדרי כשרים, לא נתחייב כלום, כי אין הכשרים נוהגים בפזיזות ובחוסר זהירות הנובעת מכעס, ולכן אינם מחייבים את עצמם בנדר משום שהנודר חייב בחיותו, ויכולים לבוא על ידי כך לידי בלטה אחר. הרי עליי כנדבות כשרים, הרי זה נדר בנזיר ובקורבן, כלומר אם המשיך לומר שהם נדבותם נזיר וקורבן, שדרך הכשרים להביא את הקורבן לעזרה ולנדבו שם, ומשום כך כשאמר כנדבות כשרים, התחייב במה שאמר. וכל כינויי קורבן כקורבן, כלומר קבלת נדר להביא קורבן שנאמרת בלשון עילגת, המקובלת באותו מקום, מחייבת. הלכה י"ב, אין הנודר ולא מתנדב חייב עד שיהיה פיו וליבו, דיבורו וכוונתו, שווין. כיצד? המתכוון לומר, הרי עליי עולה ואמר שלמים, או שהתכוון לומר, הרי זו עולה ואמר שלמים, לא אמר כלום. נתכוון לנדור בעולה ואמר קורבן, לנדור בחרם ואמר הקדש, דבריו קיימין, שהעולה קורבן. כלומר, העולה היא סוג של קורבן, ולכן אין סתירה בין פיו לליבו. והחרם הקדש, הקדשת נכסיו בלשון חרם, היא הקדשה לבדק הבית או לכהנים, וכן כל כיוצא בזה. בנדרים ונדבות אינו צריך להוציא בשפתיו, אלא אם גמר בליבו החליט באופן סופי ולא הוציא בשפתיו כלום, חייב. כיצד? גמר בליבו שזו עולה או שיביא עולה, הרי זה חייב להביא שנאמר כל נדיב ליבו יביאה, בנדיבת הלב יתחייב להביא, וכן כל כיוצא בזה מנדרי קודשים ונדבותם. הלכה י"ג, אחד נדרים ונדבות עם שאר הדברים שאדם חייב בהן מערכים ודמים, התחייבויות כספיות למקדש ומעשרות שלב להפריש מתבואתו ומתנות עניים, לקט, שכחה ופאה, מצוות עשה מן התורה שהביא הכל ברגל שפגע בו תחילה, החג הראשון לאחר הנדר, שנאמר ובאת שמה והבאתם שמה וכו'. כלומר, בעת שתבוא לחוג, תביא כל מה שאתה חייב בו, ותיתן כל חוב שעליך לשם. הגיע הרגל ולא הביא, הרי זה ביטל מצוות עשה. עברו עליו שלוש רגלים ולא הקריב קורבנותיו, שנדר או התנדב, או שלא נתן הערכין ואחר המין והדמין, הרי זה עבר בלא תעשה שנאמר לא תאחר לשלמו. אינו עובר בלא תעשה עד שיבוא עליו שלוש רגלי השנה כולה, ואין לו קין עליו זה לפי שאין בו מעשה. שאין לו קין על עבירה אלא אם יש בה מעשה ממשי. הלכה י"ד, הקדיש בהמה למזבח ועברו עליו שני רגלים ונפל במום ופדיה על גבי בהמה אחרת, אינו עובר בלא תעשה עד שיבוא על האחרת שלוש רגלים, ואחד האיש ואחת האישה עוברת בבל תאחר, אבל היורש אינו עובר בלא תאחר, הנדר שנדר אביו, למרות שעליו להביאו. הלכת את וב, כל הקורבנות שעברו עליהן שלוש רגלים לא נפסלו, אלא מקריבן וקשרים, ובכל יום ויום אחר שלוש רגלים הוא עובר בבל תאחר, ובדין מצווין לעשותו מיד, עד שיקריב קורבנותיו ברגל שפגע בו ראשון, כלומר בדין מצווים לקופו לעשותו, כדי שביא את הקורבנות שנדר קודם שיבוא הרגל הראשון, כדי שלא יעבור על איסור עשה. הלכת את זין, אף על פי שנאמר לרצונו, ומכאן שהקורבן צריך לבוא מתוך רצונו של האדם, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ואין כאן כפייה בניגוד לרצונו, אלא כשאומר רוצה אני, מתגלה רצונו אמיתי שהיה כפוף ליצוע רע, והשתחרר על ידי הכפייה של בית הדין. בין שנדר ולא יפריש, בין שיפריש ולא יקריב, כופין אותו עד שיקריב. הלכה י"ז, אומר הרמב״ם, כל חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן, נוטלים מהם משכון עד שיקריבו, אף על פי שאין מתכפר לו עד שירצה, שנאמר לרצונו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, אבל חייבי חטאות והשמות אין ממשכנין אותן, הועיל ואין מעכבי כפרה, כלומר הבאת הקורבן מעכבת את הכפרה שלהם, אין חוששים להן שמא יפשעו וישעו קורבנותיהם. חוץ מחטאת נזיר, הועיל ואינה מעכבת אותו מלשתות יין, שמא יאחר אותה, לפיכך ממשכנין אותו עליה. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות מעשי הקורבנות בפרק 15 ובו 8 הלכות. הלכה א', האומר על בהמה מעוברת ולדה של זו, העובר שהתלד עולה וישלמים, דבריו קיימים. המקדיש את הוולד לא מקדיש את אמו, ולכן יכול אחר כך להקדיש אותה בקדושה אחרת. ישלמים וולדה עולה, אם לכך נתכוון, דבריו קיימים. כלומר, אם כשהקדיש את הבהמה התכוון שהוולד לא יתקדש עם אמו, אלא בקדושה אחרת, דבריו קיימים. ואם אחר שגמר בליבו והוציא בשפתיו שתהיה שלמים, חזר בו ואמר וולדה עולה, אף על פי שחזר בו בתוך כדי דיבור, הרי וילדה שלמים, שאין חזרה בהקדש, ואפילו בתוך כדי דיבור. כלומר, שיעור אמירת שלום עליך רבי. בדרך כלל חזרה תוך כדי דיבור מבטלת את האמירה הקודמת, אך כאן אין כלל זה תקף. הלכה ב', האומר ידה של זו עולה או רגלה של זו עולה, תימחר לחייבי עולות שיקריבו אותה, ודמי החולין חוץ מדמי אותו עבר, שדמיו הקדש. והוא שיהיה זה מחויב עולה שקנה אותה, נדר עולה בדמים קצובין. כלומר, מאחר שרגלה של הבהמה הוקדשה על ידי הבעלים הקודמים, אין הקונה יכול לקיים בה את ההתחייבות שלו להביא עולה, שכן הוא כמקדיש בהמה ללא רגל. אומנם כאשר ההתחייבות שלו הייתה קצובה בסכום מסוים, ודמי הבהמה ללא הרגל שווים סכום זה או גבוהים ממנו, הוא מקיים את התחייבותו בבהמה זו, אף שקדושת הרגל שלה היא מכוח הקדשת הראשון. האומר ליבה או ראשה של זו עולה, הועיל והקדיש דבר שהנשמה תלויה בו, שחיה בהמה תלויים בו, הרי כולה עולה. הקדיש עבר אחד מן העוף, שהנשמה תלויה בו, הרי זה ספק אם נתקדש כולו או לא נתקדש. הלכה ג', האומר בהמה זו חציה עולה וחציה שלמים, קדשה ואינה קרבה, כלומר בהמה קדושה בקדושת עולה ובקדושת שלמים, ואי אפשר להקריבה, אלא תראה עד שיפול במום, ותימחר, לאחר שיפול במום, יפדו אותה, ועל ידי כך היא תעשה חולין, ודמיה יהיו הקדש, ויביא בחצי דמיה עולה ובחצי דמיה שלמים. היה מחויב חטאת ואמר חציה חטאת וחציה עולה או שלמים, או שאמר חציה עולה או שלמים וחציה חטאת, הרי זו תמות כמו שהתבאר בחטאות המתות, בהלכות פסולי המוקדשים פרק ד' הלכה א'. הלכה ד', בהמת השותפים שהקדיש אחד מהן חציה שלו וחזר ולקח החצי האחר, כלומר קנה מן השותף את החצי השני והקדישו, הרי זו קדשה וקרבה. אף על פי שמתחילתה דחויה הייתה כשהקדיש חצייה, בהתחלה כשהקדיש את החצי הראשון, לא היה אפשר להקריב את הבהמה כלל. אין הדחוי מעיקרו דחוי, כלומר כאשר הדבר לא היה ראוי להקרבה מתחילה, כשנעשה ראוי מקריבים אותו, אין הדחוי מעיקרו דחוי. ואף על פי שהיא קדושת דמים, הועיל והיא בעלי חיים, אין בעלי חיים נתחין, והרי נראית כולה להקרבה, לפיכך תקרב. נראה שיש כאן טעם נוסף לדין האמור, שהכלל שנראה ונתחה אינו חוזר ונראה, אינו נוגע לבעלי חיים באותם חיים. ולכן כאשר חזר והקדיש את החצי השני ונעשתה בהמה ראויה, יכול להקריבה ועושה תמורה. כלומר, האומר על בהמת חולין שתהיה תמורת בהמת קודש, נשארת בהמת הקודש בקדושתה, ובנוסף חלה קדושה על הבהמה מומרת. כאשר אחד מהשותפים המיר בהמה, אין התמורה קודש, אך לאחר שקנה את חלק חברו, נעשית התמורה קודש. הלכה ה', האומר דמי בהמה זו עולה, או הרי זו לעולה, אם הייתה ראויה לקרב עולה, זכר תמים, נתקדשה קדושת הגוף, גם במקרה שהקדיש אותה לדמיה, חלה עליה קדושת הגוף למזבח, והיא עצמה תקרב עולה, ואם אינה ראויה, תימחר לאחר שיפול במום, ויביא בדמיה עולה. והרב קורקוס כתב שתימחר אפילו בלא מום. הלכה וב, אמר על בהמת מאה וכיוצא בה מיסורי הקורבן, שאין קדושה חלה עליהן, הרי אלו עולה, לא אמר כלום, כמו שבארנו בהלכות איסורי מזבח, ושם משמע שכשהקדישם למזבח, לא חלה עליה קדושת הגוף, אלא קדושת דמים. אמר הרי אלו לעולה, ימחרו, ויביא בדמיהן עולה. כיוון שמדובר באיסורי מזבח שלא חלה עליהם קדושה, יש לפרש את דבריו שהתכוון להקדיש את דמיהם לעולה. הלכה זין, האומר דמי פרה זו לעולה כל 30 יום, ולאחר 30 יום לשלמים, או שאמר דמיה לשלמים כל 30 יום, ולאחר 30 יום לעולה, דבריו קיימין, ומוכר את הבהמה ומביא בדמיה כפי שנדר, ואם יקריב דמיה בתוך 30 יום, מביא בהן כמו שנדר, עולה, ואם יקריבן לאחר 30 יום, מביא כמו שנדר, שלמים. הלכה אחת אומר הרמב״ם, הייתה לו בהמה מעוברת, ואמר אם ילדה זכר, הרי הוא עולה, ואם נקבה, זבחי שלמים. ילדה זכר, יקרב עולה, ילדה נקבה, תקרב זבחי שלמים. ילדה זכר ונקבה, הזכר יקרב עולה, ונקבה, זבחי שלמים. ילדה שני זכרים, האחד יקרב עולה, והשני ימחר לצורכי עולה, ודמיו חולין. כלומר, קדושת עולה חלה על שני הזכרים שנולדו. אמנם הוא מחויב להביא רק אחד, ולכן ימכור אחד מהם לאחר שצריך להביא עולה, ודמי המחירה חולין. וכן אם ילדה שתי נקבות, אחת תקרב שלמים, והשנייה תימחר לצורכי שלמים, ודמיה חולין. ילדה טומטום, בהמה שאיברי מינה מכוסים ולא ניכר אם היא זכר או נקבה, ואנדרוגינס, שיש לה איברי מין זכריים ונקביים, אינן קדשין, ורן חולין כמו שבארנו, שהמקדיש טומטום ואנדרוגינס כמקדיש עצים ואבנים, והם חולין לכל דבר. והמקדש הוא בר במאי בעלת מום וכיוצא בה, כלומר בהמות פסולות להקרבה, הרי זה קדוש. עד כאן מהשיעור עמי ברמב״ם בספר עבודה בלכות מעשי הקורבנות, בפרק 15 על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.